came to liberate your career. Don't resist.
Don't resist.
כן, הפעם זה אוקראינה, אבל לא בזה קרוב.
הם משחררים את אוקראינה מהנאו-נאצים, את לא תגידי להם.
כן, עם הנאו-נאצי הראשי, הנשיא היהודי שלהם.
ברור.
כן.
יהודים יכולים להיות גם נאו-נאצים, אז זה פרק גדול.
אז אולי באמת זה מה שקורה פה.
זה בדיוק מה שקורה בעצם. את לא תגידי להם.
אומייגאד. כן. קצת רקע. קצת רקע. היום יום שישי.
כן.
אתמול אני ודני התחתנו.
איכס.
היה ממש יפה.
כל נפש.
איכס. היה ממש קינג.
והיית בלי כובע.
הייתי בלי כובע, כן. הייתי בלי כובע. האמת אבל, היה מה זה סבבה, כאילו כשהגענו...
כן, לא קפה לך תחת.
האמת שלא. כשבאנו בלוקיישן של הטקס עצמו, היה סופר קר, כי הייתה ממש רוח. גם רצינו לעשות את הטקס יותר קרוב למפל, אבל היה כל כך הרבה שלג, שפשוט אי אפשר היה לעבור למפל, אז עשינו אותו על כזה קליף מעל. אז עשינו את הטקס והיה ממש רוח, אבל מהרגע שנכנסנו לרכב, כזה, כשאנחנו ברכב יש רוח ושלג וכאלה, ברגע שמגיעים לנקודה שבה אנחנו אמורים להצטלם, כי היינו באיזה 4 לוקיישנים לצילומים סך הכל, אז כל פעם שאנחנו יוצאים מהרכב, אין, מזג אוויר טוב, אפילו אם יורד קצת כמו שלג כזה, אבל זה שלג שהוא לא סופר מרטיב אותך כמו גשם. את לא מרגישה אותו, כי זה לא כמו גשם, וזה כאילו יחסית קטן, אז כן, יש את התמונות האלה שיש לך דברים שואפים מסביב, אבל לא ברמה של עכשיו היינו רטובים והיה לנו קר, גם לא הייתה כמעט רוח אחרי הטקס עצמו. וככה היינו כל היום, ואז בערב הלכנו למסעדת גורמה כזה, אכלנו איזה 17 מנות סופר מפונפונות.
ואז השתקעת למוות.
תקשיבי, זה היה כבר סיפור אחר. כי לכל מנה מגיע יין, שתה יין יחד עם המנה.
אוקיי.
ההברקה הכי גדולה שהייתה להם שם, אני חושבת, זה הדבר הכי הזו יישמע לך בעולם? לא.
כן.
הם לקחו אור של, כאילו אוף, האור של האוף, והם עשו את זה כינוח. כאילו הם עשו את זה, לא, תקשיבי, זה טעים, הם עשו את זה כמו סוג של קרקר, שהם כאילו עושים אותו סופר סופר קריספי.
זה הרגע שאני מכירה.
תקשיבי, זה אחד הדברים, אני לא יכולה להסביר כמה טעים זה היה. ואז, המסעדת גורמה הזה, יש שם רק 10 מקומות ישיבה. אז היינו אנחנו, איזה משפחה של 5 צרפתים שהלכו ברגע שזה נגמר, בחור משוודיה ועוד 2 קנדים שעברו לארצות הברית. ואז פשוט התיישבנו שם והתחלנו לדבר עם הקנדים האלה, והם סופר התלהבו על זה שאנחנו התחתנו, אז הם הזמינו אותנו לשני בקבוקי יין, ובגלל זה גם כאילו שתינו.
יופי.
וחזרנו למלון סופר מאוחר. אבל הם היו ממש חמודים, דיברנו גם הרבה על הארץ, והכל הבחור האמריקאי היה יהודי.
כמובן. היהודים האלה בכל מקום, גול נפש.
כן, אבל האמת שכאילו זה נחמד, דיברנו הרבה כאילו על המצב גם באוקראינה, וגם כאילו על המצב שלנו בארץ, והיה ממש ממש נחמד, הלכנו לישון סופר מאוחר, קמתי עם הנגובר סופר מגעיל, כנראה בגלל באמת השני בקבוקי יין האחרונים האלה.
מעניין באמת למה קמתי עם הנגובר אחרי ששתית כל כך הרבה.
לא שתיתי כזה הרבה, פשוט כאילו אכלנו מנות יחסית קטנות, וזה היה הדבר העיקרי שאכלנו באותו יום. אז כאילו זה השפיע. אבל סבבה, האמת שתוך כדי הנסיעה לאט לאט התחלתי להרגיש יותר טוב. נסענו היום איזה 6 שעות, כאילו עם הפסקות אבל 6 שעות. בקיצור זה קצת רקע.
אני העברתי את היום שלי בלעשות מחקר. גם אתמול גם היום.
בלעשות?
מחקר.
מה עשית? מחקר, כן.
מחקר, גם אתמול, גם היום. בטן שלי כואבת לי כי הרחם שלי מתנכלת אליי, אז בקיצור הולך להיות פה כיף, זה הולך להיות פרק כיף.
כן.
פרק כיף שאני פה בארץ מקליטה ב-9 בערב ועד ב-7 בערב.
נכון.
כן. והאלטרנטיבה הייתה להקליט את זה ב-6 בבוקר שלך, אז נראה לי זה עדיף.
חד משמעית, כי גם מחר יש לנו יום די ארוך והיום לא עשינו, בגלל שהייתי כאילו במצב די פח, אז לא עשינו היום כמעט כלום. נכנסנו לאיזה מרכז באמצע הדרך, אחרי איזה שעתיים נסיעה מריקוויק, שהיינו בו כבר שבוע שעבר, ויש שם כמה דברים שרצינו לקנות, ואמרנו, כן, נמצא את זה בריקוויק. ובימים האלה שהיינו עכשיו ברקביק לא מצאתי את זה שם, אז אמרתי לדני, טוב, אם אנחנו גם ככה עוברים בדרך, בוא נקנה שם קפה, נקנה איזה מאפה, ונקנה כזה את הדברים שרצים.
ונסתדר.
ונסתדר, וזה היה האטרקציה שלי להיום, שופינג.
אז אחרי היומן מסע של הבאבי לאיסלנד. כן.
כן.
התאספנו פה היום למה שנקרא לספשייל, אפשר לקרוא לזה, כנראה. כן.
לא ידעתי אם זה ספשייל.
על אוקראינה.
זה כאילו... כן, סקירת ההיסטוריה של אוקראינה פלוס
כן.
ההיסטוריה שנעשית היום באוקראינה, הייתי אומרת.
אז בגדול, אני חילקתי את זה ככה, mm-hmm. כמה חלקים. אז בחלק הראשון, באמת שזה יהיה הפרק הראשון שלנו, אז זה באמת יהיה ההיסטוריה יותר של אוקראינה, how it came to be, the state of Ukraine. והחלק השני של הפרק הזה, בגלל שאנחנו ככה קרובים ליום האישה, אז לקחתי איזה דמות שאני מאוד אוהבת בהיסטוריה של אוקראינה. הפרק השני, שבעצם אמור לצאת ביום שני, הוא באמת יהיה יותר בטוב, זה יותר הסקירה באמת, נקרא לזה אקטואלית יותר של כל הדבר הזה. כזה.
כל היום ספורט הזה.
כן. ולמה הדברים האלה בעצם קשורים? כי ברגע שאנחנו מבינים את ההיסטוריה של אוקראינה, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין את הבסיס לסכסוך, זה אפילו לא סכסוך, זה יותר full on war, ממש מלחמה, מה שהולך שם. אבל ברגע שכאילו אנחנו נבין את ההיסטוריה, ואיך רוסיה נכנסת לכל הדבר הזה, יהיה לנו באמת הרבה יותר קל להבין גם סוג של הטענות של רוסיה, נגיד את זה ככה, וגם את הטענות של אוקראינה. אבל לפני זה...
אבל לפני זה סיפור.
לא סיפור. לפני זה אנחנו נבין מאיפה הגיע השם אוקראינה.
או, בבקשה.
כן. אז המילה אוקראינה, דבר ראשון מוזכרת, פעם ראשונה, שיש תיעוד שלה בכתב, זה ב-1187 לספירה. בספר שנקרא הקודקס ההיפטי, שזה סוג של ספר היסטוריה, סלש חוקים. ספר חוקים, כזה, סלש ספר דת. והוא מתייחס לטריטוריה של הנסיכות שהייתה שם, שנקראת נסיכות פרייסלוב. אז יש כמה תיאוריות למה השם הזה קיים, אבל בסופו של דבר, מה שיש סוג של קונצנזוס עליו, שזה מגיע מהמילה אקראינה, שזה כאילו גבול או קצה. כן.
אוקיי.
כאילו ברוסית אקראינה זה אומר קצה. כזה. כן. אז זהו. זה השם? בואו ניכנס היסטוריה.
אבל קייב הייתה קיימת עוד לפני זה, לא?
נכון.
עוד לפני אלף ומשהו. כן, אנחנו זוכרים שהוויקינגים הגיעו לקייב.
נכון. אנחנו גם נגיע לוויקינגים. Don't worry. יהיה לנו פה רפרנסים. בכל מקרה, ציידים לקטים היו שם. זה הכי חשוב לדעת.
כן. תמיד יש ציידים לקטים.
יש לי התנצלות קלה שאני עושה פרק בלי מסופוטמיה. אז אני מאוד מתנצלת.
לא נורא, היה להם פרק שלם על מסופוטמיה.
אז אם אתם רוצים קצת מסופוטמיה, אנחנו פרק אחד אחורה. anyway, אז בתקופה הפרה-היסטורית, מלא ציידים לקטים, זה שטח אדמה פורה מאוד, כמו שכבר למדנו, ודיברנו על זה בפרק רנט הקודם שלנו, אוקראינה, מלא חקלאות, מלא דברים. הם לא מתיישבים שם, כי הם ציידים לקטים, הם מסתובבים באזור, והכל טוב ויפה. אנחנו מגיעים כזה למאה השישית השביעית לפנהס, ומתחילות לצוץ מושבות יווניות בחוף הצפוני של הים השחור, שזה בעצם האזור של חצי האי קרים וים אזוב.
כן.
אז הם מתחילים באמת להכניס את החקלאות לתוך אוקראינה, ובאמת מתחילים לצוץ שם פעם ראשונה, אפשר להגיד, יישובי קבע חקלאיים. עכשיו, מאוחר יותר, אותם מושבות, כשקמה האימפריה הרומית, אז הרומאים מגיעים לשם. באזור האלף הראשונה לספירה, זה תמיד נהדר. אז מטיילים שם, מטיילים שם הרומאים, מתחילים הם להתיישב. אחר כך עפים הרומאים מאזור של קרים ומאזור של יותר פנים אוקראינה, ומגיעים לך כל מיני שבטים. בעיקר שבטים ממוצא פרסי, נקראים קימרים, סקיטים וסרמטים. אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. עכשיו הם כובשים את כל היום ספורט הזה, מסתובבים שם, הכל כיף, מלא, כל הזמן אנשים כובשים את המקומות האלה, כל מיני שבטים כאלה ואחרים.
כן, כל עוד יש אזור פורה, רוצים כן. אותו.
באזור 200 לספירה, מגיעים לשם הגותים, מעיפים משם את כל השבטים האיראנים, וב-375 מגיעים לשם הונים, שאנחנו מכירים אותם מהסרט מולן.
כן.
זה בגדול סוג של שבטים, כן, זה סוג של שבטים מונגולים כאלה ואחרים.
מונגולים סינים.
כן.
כל האזור שם.
בדיוק. אז ההונים נמצאים שם, איזה 200 שנה, כמעט, ואז מגיעים הבולגרים.
אה, אוקיי.
כן. ואז הבולגרים משחקים בכל האזור הזה, כאילו, ומתיישבים וזה. אחר כך, בין המאה השביעית עד המאה התשיעית, אוקראינה הופכת להיות חלק מהאימפריה הקוזארית, שזה טורקים. כן.
אוקיי.
זה
כל כך הרבה עמים עברו אותה.
וזה אנחנו הגענו רק למאה בערך התשיעית לספירה.
כן.
מגיעים לסוף המאה התשיעית לספירה, מתחילים להגיע לשם ויקינגים.
כן.
ואז אנחנו מקבלים בעצם את קייב הבירה. מגיע איזה בחור, איזה ויקינג נחמד, קוראים לו אולג. והוא מקים את, כובש מהאנשים את קייב. היא נמצאת במיקום מאוד 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 אסטרטגי, על הנהר וזה. וב-882 הוא מגדיר שקייב היא הבירה שלו, וקורא למקום קייבסקיה רוס. כמו שדיברנו, רוס, שזה היה הוויקינגים, אז רוס של הוויקינגים, בגדול. זה התרגום הישיר. כאילו של העם הזה, של רוס. הוא מאחד כמה גם שבטים סלאבים שחיו שם באזור, כמה שבטים פינים, מעיף משם את כל הקוזרים, שזה הטורקים שאמרנו שהם שלטו שם, וב-1911, אחרי שהוא מעיף משם את כל הקוזרים האלה שלו, הוא מקים בעצם, עושה הסכם שכר, מגיע לאיזה הסכם שלום כזה, והסכם שכר עם קונסטנטינופל, שהיא הייתה אז הבירה של האימפריה הזאת.
כן, שזה מה שאיסטנבול היום.
נכון, בדיוק. עכשיו, היורש שלו, איגור, שהוא נחשב המייסד של השושלת הראשונה הזאת שם, נקראת שושלת רוריק, הוא פחות מוצלח מאולג.
אוקיי.
כן.
למה את בציפיית של אבא?
לא, 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 ממש לא. הוא חותם הסכם חדש עם קונסטנטינופל ב-945 בלי אלף. ב-945 לספירה, שהוא הרבה פחות טוב, עם הקיסר הביזנטי שהיה אז באותה תקופה, אחרי שהם העיפו כאילו את הטורקים, מגיעים כאילו הביזנטים, שזה סוג של איטלקים טורקים, אימפריה הביזנטית. anyway, אז הוא חותם מסכם שהוא פחות טוב, והם ממשיכים ככה לחיות את החיים שלהם ב... שמחה כזה עם האימפריה הביזנטית וקוסטנטינופול וזה, אבל הם מרוויחים מזה פחות לעומת מה שהיה לאולג, אז הם נהיו קצת יותר עניים. כדי לטפל בזה שהם נהיו קצת יותר עניים, מתחילים כל הנסיכים של קייב בעצם להסתובב בין כל השבטים, כי זה לא בדיוק ממלכה מאוחדת פר סי, יש לך נסיכות, ותחתה יש לך כל מיני שבטים שהם מדי פעם בורדים בנסיכות הזאת, אבל הם די כאילו אוטונומיות כאלה, שהם צריכים כמו סגנון שלטון פאודלי פר סי.
כן.
שכל השבטים האלה הם כמו אוטונומיה לפני עצמן, שהם משלמות מיסים לנסיכות של קייב.
כן.
אז בחורף היו הנסיכים בעצם מסתובבים בין כל השבטים ואוספים מיסים.
לאסוף כסף.
כן. והמיסים היו בדרך כלל פרוות, כסף ועבדים, כי... עבדים זה חשוב, תמיד למדנו את זה.
כי במה תסחרי?
כן.
מה עוד תסחרי?
היה באזור הזה המון סחר של עבדים, המון. כן. כאילו, כל פעם...
בהרבה מקומות בעולם.
כן, כן, אז לא, כל פעם כשאומרים לי שארצות הברית כאילו הסחר של העבדים וזה שהיה מזעזע ברמות אחרות,
נכון.
זה היה בכל מקום בעולם, פשוט פחות מפורסם.
כן, וגם ארצות הברית הם היו בין האחרונים שאני חושבת שחררו את העבדים.
את העבדים.
בגלל זה כולם זוכרים להם את זה, כי נשאר
למרות שאם...
שחררו את הרבה מעבדים.
למרות שאם את מסתכלת על... תקנו אותי אם אני טועה. אם את מסתכלת על הסרפים, שזה בעצם הצמיתים, שהם היו ממש עבדות מודרנית, אם אני לא טועה, הם שוחררו הכי מאוחר, יותר מאוחר מהעבדות... האמריקאית, כן, אבל בגלל שהם לא היו רשמית בסטטוס של עבדות, אז כנראה בגלל זה לא מתייחסים לזה ככה. יכול להיות מאוד שזה זה. anyway,
בקיצור מלא עבדים.
כן, הם היו מסתובבים שם בנסיכויות האלה, אוספים בעצם את המיסים, וכשהיה מגיע אביב הם היו מעמיסים את כל הדבר הזה וחוזרים בחזרה
הביתה,
לקייב. חוזרים לקייב, וחלק היו נוסעים לקונסטנטינופל כדי לסחור באותם עבדים שהם אספו. כן.
נהדר.
בדיוק.
אוקיי.
כן, שזה נהדר.
אוקיי, כן.
בשנת 1980, עולה לנו הנסיך ולדימיר הראשון, הם.
אוקיי.
כן. ואז כבר הם לגמרי זונחים את כל המסורות הסקנדינביות, כי לפני זה הם היו יותר באמת סקנדינבים מאשר סלאבים. כן, הרבה יותר ויקינגים מאשר סלאבים. פה לגמרי הם הפכו להיות סלאבים לכל דבר.
בשנת 1000 התרבות המקומית.
נכון. ומה שנקרא, הם עוברים סלאבניזציה. צריכה להגיד את זה מפתר אוסי אפילו. כן. אבל הם מאוד שומרים על קשרים עם אירופה, על קשרים עם האימפריות, עם הקפקז, גם עם רוסיה שמתחילה אז להתהוות, נגיד את זה ככה, ולבנות את עצמה.
כן.
באותה תקופה, אז הם מאוד שומרים על כל הדבר הזה, וולדימיר הראשון באמת, הוא ביסס את טור הזהב של קייב.
אוקיי.
אממה, זוכרת שאמרתי שכל השבטים האלה היו לא באמת נתינים של שלטון קייב ולזה, אז זו הייתה בעיה.
כי הם... באיזשהו שלב נמאס להם.
כי הם היו חצי עצמאיים כאלה, אז לא, אם נגיד מישהו היה תוקף, לדוגמה, אף אחד...
אז אין לך מי שיגן עליי.
כן, לא היה צבא מאוחד. הם היו יכולים לקחת חיילים מפה ומשם, כי בתכלס הם כאילו שליטים, אבל לא היה לך צבא, פרסי, שיכל היה לעשות את כל הדברים האלה. אממה, הם חשבו איך אנחנו מאחדים את האנשים ואת כל הדבר הזה. מה עם נצרות?
נצרות זה מאוד מאחד.
נכון?
בעל כורחך, אבל נורא
מאחד. מאוד מאחד. אז הנצרות מגיעה ב-1988. ולדימיר מקבל על עצמו את הנצרות, ומתחיל להפיץ אותה בעצם בכל מקום, מאיפה הוא מקבל אותה? מאולגה, שאני אדבר עליה אחר כך בהמשך.
אוקיי.
כן, שהיא גברת...
שהייתה אחלה.
היא הייתה אחלה ברמות אחרות. הם מתרגמים את התנ"ך לסלאבית עתיקה, שולחים מיסיונרים לכל מקום, ובקיצור, הכל נראה טוב ויפה, עד שאומת האש פלשה.
כולם מדברים על ישו.
כן, כן. מה שנקרא, עד שאומת האש פלשה. ב-1015 לספירה, ולדימיר מת.
זה לא טוב. זה אף פעם לא טוב.
זה אף פעם לא טוב. והבן שלו, וואי, זה שם ברוסית, אבל כאילו סוויטפולק?
סוויטפולק?
סוויטפולק? מה זה השם הזה? וזה כאילו אומר לו את שם סלאבי. סוויטפולוק?
כאילו מגיע לדעתי מהמילה סוויט כאילו אור.
סוויט ומשהו, כן. סוויטפולק?
מגיע מהמילה אור.
לא משנה. בקיצור, הדוד הזה...
אור מוקב כלשהו.
כן, כן. הדוד הזה, נקרא לו סוויטה.
נקרא לסוויתה.
כן.
אוקיי.
הוא הרג את שלושת האחים שלו כדי לקחת את השלטון.
כי מה אותה עשי?
כן.
אין פה יחסי קרבה ואהבה.
נכון. אבל נשאר אח אחד.
שווה להיות מלך.
נשאר אח אחד שהוא לא הצליח להרוג. עם שם נורמלי, ירסלב.
ירסלב.
כן.
נורמלי.
תראה, ירסלב זה שם שאני יכולה להגיד.
אוקיי. קרוב מספיק, זה לא הופך אותה לנורמלי, פשוט ליותר קל להגיה.
כן, והוא היה נמצא בנובגרד, וסוויטה נמצא בקייב. הם מתחילים ללכת מכות אחד על השני, מעסקה בנסיכות.
כן.
עד שירסלב מביס את סוויטה, והופך לנסיך של קייב.
אוקיי.
ותחתיו, כן, ותחתיו קייב הופכת באמת... למקום המרכזי של מזרח אירופה. היא הופכת למרכז פוליטי, למרכז תרבותי, כאילו הוא ממש מצליח להרים את קייב עוד יותר. כן, ממה שוולדימיר עשה לה. אממה, גם ירסלב מת מתישהו.
לצערנו, כן.
כן, הוא...
אלא אם כן הוא עפד.
הוא היה לו 40 שנה מאוד יפות בשלטון. הוא מת ב-1054. כל הכבוד, שלט הרבה זמן, והוא חילק את האימפריה שלו. לפלגים בעצם של לוחמים שונים. כאילו לא הוא, אחרי שהוא מת, מי שנשאר חילק את זה, כן? לא הוא
ספציפי. אוקיי, היורשים שלו.
כן. בדיוק מה שקרה עם אלכסנדר הגדול, שהוא נפטר ולא היה לו יורשים, אז כזה
חילק את זה בין הגנרלים. מה שעשה גם ג'ינגיס חאן, כאילו הוא חילק את זה בין הבנים שלו, שגם הם כאילו לא החזיקו את האימפריה שלו אחרי זה, אבל...
כן, בדיוק. אז זה בדיוק מה שקרה פה. אז חילקו את זה לכל הפלגים של לוחמים, התואר בעצם, הנסיך של קייב, או הדוקס של קייב, זה היה, נקרא ככה, לגמרי איבד מהחשיבות שלו. ואז אנחנו מגיעים למאה ה-13, שיש שם מלא מלא בלגן, כולם נלחמים אחד בשני.
אוקיי.
מגיעה המאה ה-13, ואז באו המונגולים. המונגולים והטטרים, מונגולים סלש טטרים, לשחרר את אוקראינה.
נשמע מוכר.
כן, אז הם כבשו את אוקראינה.
מסכנה אוקראינה, כל הזמן צריך לשחרר אותה.
כל הזמן, תקשיבי, המקום הזה נכבש בלי הפסקה. כל הזמן, חכי.
כאילו...
היא הייתה כבושה, ואז היא הייתה כמעט 150 שנה בשלטון סבבה.
ואז המונגולים
באו. 120 שנה, 120 שנה בשלטון סבבה, ואז המונגולים באו.
כן. נשמע קצת כמו ההיסטוריה של ישראל, תכלס.
כן.
באנו, הוגלנו, חזרנו, הוגלנו, חזרנו, הוגלנו, חזרנו.
ממש ככה. כן. אז בקיצור, באו המונגולים, איחדו, נקרא לזה ככה, את כל הפלגים של הלוחמים שהיו שם, כן. תחת השלטון שלהם, ונשארו כמובן כמה שרידים, בעיקר במערב של אוקראינה, באזור גליציה ובילניה כזה. ואז באו הליטאים והפולנים. בתחילת ה-13, והתחילו לריב עם המונגולים.
אין נחת.
אין נחת. בקיצור, כל השטחים של אוקראינה, בערך עד המאה ה-16, הייתה מחולקת, והייתה במכות ומלחמות בין המונגולים, הליטאים והפולנים.
כן.
כן. בסופו של דבר, פולין התאחדה עם ליטא. עכשיו, פולין וליטא גם כל הזמן היו רבות אחת בין שנייה על השטחים של אוקראינה, כי שוב, זה שטח חקלאי מעולה. וכולם רוצים. כאילו, מה שנקרא, follow the money. כולם רוצים.
כן, אז כאילו, בגלל שליטא ופולין כל הזמן רבו על השטח, הם החליטו להתאחד, ואז כאילו לקח את השטח ביחד.
כן, בדיוק, ואז מלא, מלא, ואז מלא, כאילו, התחילו להגיע לך גם מלא מאגרים. כאילו, את תוהה לעצמך איך יהודים הגיעו לליטא, לליטא, לאוקראינה, זה הגיע בערך במאה ה-15. הם התחילו להגיע לשם. כן.
באנו, הוגלנו, נדדנו.
נכון. עכשיו, חשוב לציין שבאמת תחת השלטון הפולני, לאוקראינים ממש לא היה קל. הם היו מאוד מדוכאים, היו באמת נמצאים בסוג של גטאות, לא היו להם זכויות, בדומה ליהודים. כאילו זה מה ש... בדומה ליהודים במקומות אחרים באירופה, זה מה שהיו עושים לאוקראינים, נייטיב, סלאבים, שהיו חלק בזמנו מממלכת קייב. בסוף המאה ה-15, מגיע לך מרד מאוד גדול, של אוקראינים נגד השלטון הפולני. עכשיו זה לפני שהפולנים יתאחדו עם ליטא. כשהאוקראינים חיו באזור של השלטון של ליטא, היה להם הרבה יותר כיף, כי הליטאים יותר נתנו להם זכויות וראו אותם יותר בשווים, כן. הפולנים היו מגעילים אליהם ממש. בקיצור, 1490 באמת מתחיל איזשהו מרד ממש גדול של אוקראינים ושל קוזאקים. מצטרפים אליהם גם מולדובנים משום מה, וגם כמה רומנים. לא יודעת מאיפה הם צצו, אבל הם הצטרפו ככה לחגיגה.
כן, אם אפשר.
כן. כל המרד הזה נתמך באמת על ידי הנסיך המולדובני. וזו הייתה באמת ההתקוממות הראשונה נגד הדיכוי הפולני. הם לא הצליחו לעשות עם זה כלום. הפולנים עדיין המשיכו לשלוט שם. הפולנים עדיין שיתפו, התייחסו אליהם ממש ממש מגעיל. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, באמת התאחדו עם הליטאים. עכשיו, אמנם, זאת אמרנו, הפולנים והליטאים, new buddies, אבל המונגולים עדיין שם.
נכון, והם לא רוצים להיות buddies.
והם לא רוצים להיות buddies, עם הפולנים והליטאים.
לא.
אז גם יש מלא מכות איתם.
והאוקראינים בינתיים, אנחנו פה. אנחנו עדיין פה.
אבל, באמת, בתחילת המאה ה-16, מגיעים... טטרים, שזה סוג של שבטים אחרים של מונגולים, מעיפים את המונגולים הקודמים, מגיעים מונגולים חדשים.
וככה את הגעת לקייב.
יש מצב מאוד גדול, באמת, יש מצב מאוד גדול. עכשיו, הטטרים האלה היו שם ממש לסוף המאה ה-18, והם מאוד אהבו לסחור עם האימפריה האוטומנית ועם המזרח התיכון. הם יצאו בערך 2 מיליון עבדים מרוסיה ואוקראינה, בין 1500 ל-1700.
וואו.
כן, זה המון עבדים.
זה המון עבדים.
המון עבדים. וגם כל הזמן הזה, אוקראינה עדיין הייתה בשלטון וסאלי. כלומר, השלטון הוסאלי באירופה נגמר בימי הביניים, עם הרנסנס, כאילו זה כבר כמעט ולא היה קיים. באוקראינה זה היה עד 1774. שזה כאילו ממש
מאוחר.
תקופת ה... איך נקרא? האוריינות? תקופה הזאת נקראת?
ההשכלה.
הנאורות.
הנאורות.
כן. אז ממש, כאילו, עד יחסית תקופה מאוחרת.
כן.
בואו נראה איך הגיעה האימפריה הרוסית.
כן, מה איתה? מה שלומד?
ואיפה היא משחקת?
איפה היא משחקת עכשיו באוקראינה.
וגם אז.
וגם אז באוקראינה. כן.
וגם אז. 1647, מגיע בחור, קוראים לו סילבסטר, הוא כובש את הכס של המטרופולין של קייב, מה שהיה בעצם ראש הכנסייה של קייב, נקרא המטרופולין של קייב, ראש הכנסייה. והוא מסרב להכיר בסמכות של הפטריארך הרוסי באותה תקופה. הוא לא רוצה להיות חבר שלו.
אוקיי.
אז מה הוא עושה? הוא בעצם הולך ומדבר עם האימפריה העות'מאנית. והוא שולח כאילו שגרים כדי לדבר, ושהם יהיו חברים, ושהם יהיו בדיז, ושהם יהיו דברים כאלה, ואז האימפריה העות'מאנית אומרת, וואלה, סבבה. נראה לי אחלה. כל היום ספורט הזה. בוא נעשה שיתוף פעולה נגד הרוסים.
כן.
עכשיו, הרוסים לא אהבו את הדבר הזה, כי הכנסייה האורתודוקסית, הוותיקן שלהם זה מוסקבה.
כן.
וגם באורתודוקסיה יש לך מלא זרמים, והם לא חברים של הוותיקן בשום צורה שהיא. אני עוד אדבר על זה בהמשך, כדי שאנחנו נבין קצת את המנטליות הרוסית ומאיפה מגיע כל הדבר הזה של פוטין, זה יהיה בפרק הבא. Anyway, אז כבר הם מתחילים לא להיות יותר מדי בדיז של הרוסים, לפחות בפן הדתי. עכשיו, השלטון האוטומני מנסה להיכנס לתוך אוקראינה, ולשים את כל הצעדים שלו שם, מה שנקרא, להניף דגלים.
כן.
בו זמנית, הפולנים והליטאים עדיין שם. הטטרים עדיין שם, כי אנחנו מדברים על 1600, הטטרים עדיין שם. ומעבר לזה, יש לך שם גם בו לא נשכח קוזאקים.
כן.
בקיצור, בתוך כל המפחשה הזאת, רוסיה באה ואומרת לקוזאקים, תעשו בלגן. זה אדמה שלכם. למה אתם צריכים לסבול שם פולנים? למה אתם צריכים לסבול שם את האימפריה האוטומנית? מי אלה הטטרים האלה בכלל?
באו לחמם.
כן, באו לחמם. הם טובים בזה. בקיצור, אז הקוזאקים מתחילים באמת למרוד, לעשות שם בלגנים, לחמם את השטח. ואז שהרוסים רואים שהם מגזימים, והם לא זוכים בעם האוקראיני לטובתם, אז הם אומרים, כאילו, תופסים צעד אחורה, קוזאקים לא קשורים אלינו. אני לא יודע מה הם עושים. אין לי מושג. אז הקוזאקים התחילו להתעצבן ולצאת על השלטון הרוסי. ואז יש לך מלחמה של רוסים נגד קוזאקים. אבל זה כאילו... כן, אבל זה מפסיק איכשהו, כי כאילו רוסיה הורסת את זה. ב-1793, אחרי כל הבלגן הזה של הקוזאקים, הממלכה הפולנית נופלת. בעצם מאבדת מהכוח שלה, מאבדת מהשטחים שלה, וכל מערב אוקראינה עובר לשליטה של האוסטרים. את הטטרים העיפו משם גם, כל הבלגן שהם הקוזאקים העיף משם את הטטרים. ליטא הייתה ביחד עם פולין, אז בעצם כל השטחים האלה עוברים לאוסטריה, והשטחים המזרחיים בכל הבלגן הזה עוברים לאימפריה הרוסית.
אוקיי.
בעצם האימפריה הרוסית כובשת אותה ממה שהקוזאקים כבשו, ואיפה שהוא הפולנים זה עובר לאוסטרים.
אוקיי.
ואז אנחנו מגיעים, כאילו, זה שטח כזה בלגן, כאילו אם את מסתכלת על השליטה שהלכה פה בישראל כל התקופה הזאת, אותו דבר. פאקינג אותו דבר. כולם כל הזמן כובשים את המקום המסכן הזה.
מה הם עשו להם?
אני לא יודעת.
סך הכל יש להם נער. נער יפה, אבל נער. יש עוד מלא נערות, לכו תמצאו נער אחר.
כן, אבל יש להם את האדמה הכי טובה באירופה לחקלאות, חוץ מאת יודעת כל מה שנמצא על אגן הים התיכון.
כן.
אז כאילו, לא. anyway, יש לנו מלחמה בין האימפריה העותומנית לאימפריה הרוסית.
כן.
העותומנים גם עדיין שולטים שם, כן? כאילו אף אחד לא יפתור עותומנים. אז יש לנו עכשיו, אוקראינה מחולקת לאוסטרים, רוסים, עותמנים.
כן.
אוקיי? מהמם. סגרנו את הפינה הזאת. זה כאילו המת...
באיזה מאה אנחנו? 16.
לא, אנחנו כבר במאה ה... פולין פורקה ב-1993, אנחנו במאה ה-19.
המאה הכי שם.
נכון. בקיצור, עותמנים עדיין שם, אוסטרים שם, רוסים שם. כרגע זה מי ששולט.
אוקיי.
הרוסים והעותמנים מכות.
כן.
אוקיי? העותמנים משווים על... מדרום למרכז אוקראינה. הרוסים מעיפים את העותמנים.
אוקיי.
אוקיי? וההונגרים גם, שזה כאילו אוסטרו-הונגריה, גם מתחילים ללכת מכות עם הרוסים, אבל הם לא מצליחים לקבוש שם שום דבר.
אוקיי.
בדיוק בזמן הזה, המאה ה-19, היה לנו מה שנקרא ההתחלה של אביב האומות, וכל מה שהוביל בין היתר למלחמת העולם הראשונה. אז כל מיני סופרים ואינטלקטואלים ואנשי תרבות שורים את עצמם ומזדהים כאוקראינים, מנסים להרים את התרבות האוקראינית, כמו שהיה במלא מדינות אחרות, כן, שרצו לקבל הכרה ולהרים את עצמם ולצאת מהאימפריאליזם ודברים כאלה. גם האוקראינים מתחילים
להתעורר.
עכשיו, כן, להתעורר ולגלות את האוקראיני שבי.
אוקיי.
עכשיו, רוסיה לא אוהבת שהאוקראינים מגלים את האוקראיני שבהם.
עד היום.
עד היום. בקיצור, אז היא אומרת, אסור שפה אוקראינית, אין דבר כזה. אסור לדבר, אסור לכתוב, אסור כלום, אסור תרבות אוקראינית, אסור. זה נגד אוקראיני. החוק.
אין בכלל אוקראיני.
אין. והם מתחילים לפמפם את התרבות הרוסית, ובעצם לעשות מה שנקרא רוסיפיקציה של כל המקום הזה. אז מלא אינטלקטואלים אוקראינים בורחים למערב אירופה, שעדיין נמצא בשלטון אוסטרי. אבל יש מלא אוקראינים שאומרים כזה, מה, אוקיי.
עדיף פה.
סבבה. כן.
אוקיי.
אז באמת כל מהלך המאה ה-19 מתבטא בעצם בדבר הזה, שיש לך ממש מאבק גדול בין שני מחנות, שבאמת נלחמים אחד בין השני, לאלה רוצים להיות יותר אוקראינים, ולאלה לא מתחפת להיות רוסים, כי האימפריה הרוסית באותה תקופה הייתה מאוד מאוד נחשבת, אז כאילו, מה אכפת לכם? זו אימפריה גדולה ונהדרת שרוצה שאנחנו נהיה חלק ממנה. כאילו, לכל אחד היה את היתרונות והחסרונות שלו.
כן.
אם נסתכל על
הדבר הזה. מצד אחד ביטחון, מצד שני זה כאילו למחוק את כל מי שאתה ומה שבאת ממנו.
נכון. עכשיו, ככה fun fact, שרוב אוקראינה, בעצם חוץ מהחלק הקטן שנשאר של אוסטריה, נפל באמת מי ש... התחילה את כל הדבר הזה, זה דווקא קטרין הגדולה, היא, אותה אנחנו מאשימים.
בהכל.
תמיד נשים אשמות.
נכון. כן. זאת עובדה.
תמיד, תמיד.
אני אוהבת שאנחנו אומרות את זה בשבוע של יום האישה.
מה לעשות? צריך להגיד האמת.
סטק של נחשים, כן.
גול נפש, אז הנה, קטרין הגדולה, היא זאת שהתחילה את היום ספורט הרוסי באוקראינה, ומאז אוקראינים אוכלים חרה. כאילו, אבל הם אכלו חרה גם מקודם.
כן. אי אפשר להשאים אותה בכל חרה.
לא, היה להם מלא חרה גם מקודם.
רק בחרה האחרון.
לא כיף להם. כן, לא כיף להיות אוקראיני היסטורית. פשוט לא כיף.
עכשיו תחשבי מה זה להיות יהודי אוקראיני. שלוקחים לך את האדמה גם מפה וגם מפה.
יפ, אין. על הפנים.
בוטל.
ממש בוטל יום ספור.
עכשיו תהיה גם נוצרי וגם רוסי. אי אפשר.
לא, אסור. אחרי, אנחנו מגיעים ל-1917. יש לנו את המהפכה הבולשביקית.
נכון.
היה מאוד כיף.
כן.
אבל האוקראינים, האוקראינים לא התלהבו.
אוקיי. אתה רוצה לפרט קצת יותר על המהפכה הבולשביקית אולי?
חכי.
עוד לא.
1921 מתחילה לנו מלחמת העצמאות של אוקראינה כנגד הבולשביקים. עכשיו, המהפכה הבולשוויקית בעצם הייתה כולה במתקפה, בעצם הם תמכו בקומוניזם, למי שלא יודע, כל היום ספורט הזה של קרל מרקס, המערב הוא גרוע, המערב הוא על הפנים, קפיטליזם זה חרה, צריך להסתכל על הפועל הקטן, יהיה דיקטטורה כזה. הפרולטריון יעלה וינצח, אם אתם רוצים לכו תקראו על זה באינטרנט.
כן.
או שאנחנו נעשה מתישהו פרק על קומוניזם.
וקרל מרקס.
כן. anyway.
כן.
אז הם באמת מאוד נלחמים כדי לקבל עצמאות. הם לא רוצים להיות תחת הבולשוויקים. אבל בסופו של דבר, כפי שאנחנו יודעים בהיסטוריה, הם כן הפכו להיות תחת השלטון הבולשוויקי והפכו להיות רוסיה. הם אז גם נחשבו אוטונומיה לפני בכלל כל הגוש הסובייטי שהיה לנו אחרי מלחמת העולם השנייה. לפני זה, אוקראינה לא נחשבה אפילו בתור מדינה בפני עצמה, אלא בתור שטחים כבושים, כמו שכאילו ישראל הייתה נחשבת פלסטינה, זה לא היה מדינה, זה היה שטחים כבושים. אז אוקראינה הייתה בדיוק אותו דבר. פעם היה מלכות ישראל, פעם היה נסיכות קייב.
כן.
זה באמת, יש כל כך הרבה הגבלות שזה נהדר. כן, כאילו מלא 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 הגבלות כאלה. עכשיו, תחת השלטון הסובייטי, היה לאוקראינים שמח, היה שם רעב פסיכי, ואחת באמת שמתו מיליוני אוקראינים, ואיפה לא?
איפה לא?
איפה לא מתו תחת השלטון הסובייטי מיליוני אנשים? באמת, זה היה בכל מקום.
זאת האופנה.
זו האופנה, ארתור, ממש. גם תחת השלטון הקומוניסטי בסין. שעליהם רעב.
גם בשלטון עד היום בצפון קוריאה, שזה אגב, הדיקטטורה בצפון קוריאה מבוססת על שלטון קומוניסטי. הנשיא הראשון, הגנרל הגדול הראשון של צפון קוריאה, התחנך בשלטון קומוניסטי בסין על גבול רוסיה. ותראו איפה אנחנו היום. כיף בצפון קוריאה.
נהדר, נהדר. מה אני אגיד לך?
כן. שמח.
anyway. אבל לאט לאט השלטון הקומוניסטי התחיל להשקיע יותר כספים באוקראינה כדי לגרום להם לאהוב אותם, את הרוסים, והם נהיו פשוט הרגשה של מדינה אחת. את לא עוברת כאילו גבול, כמו שאמרה היום פרשנית בחדשות על המלחמה, זה כמו שתל אביב תתקוף את רמת גן, זה בדיוק אותו דבר.
כן.
זה היה עכשיו מדינה אחת, הם היו כאילו, אמנם שני עמים שונים, אבל זה היה כמו שני תושבים של שתי ערים שונות.
כן.
זה הרגיש ככה. עכשיו, זה ככה בקצרה להיסטוריה עד שאנחנו מגיעים ממש למאה ה-20, ושם זה נהיה יותר מסובך.
כן.
למה? קשה למצוא מידע שהוא באמת קונקרטי, במאה ה-20 וה-21, כי יש המון מקורות סותרים, יש המון דברים שבאמת קשה להגיד מה אמין ומה לא.
פרופוגנדה, פייק ניוז.
כן. מה שהצלחתי למצוא שבאמת חוזר על עצמו בהרבה מקורות, זה מה שאני אגיד. אתם כמובן מאוד, אם אתם יותר בקיאים מזה ממני, מאוד מוזמנים לתקן אותי ולתת הערות על הדבר הזה. כי היסטוריה של מחאות פוליטיות ומלחמות תמיד מוצף במלא מלא פייק ניוז, במלא אג'נדות.
כן.
זה משהו שמאוד קשה להסתכל עליו אובייקטיבית מנקודת מבט פוליטית, לא כמו משהו שקרה לפני 900 שנה, וגם אז יחסית קשה, כי מה שנקרא ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים.
נכון.
אז גם אז מאוד קשה להגיד. אז בגלל זה נגיד גם הרבה פעמים אנחנו מציינות בפייסבוק לפי הקונצנזוס, מה שחוקרים אומרים, לפי המידע שהצלחנו למצוא. כי אומנם לפעמים אני מפיצה פייק ניוז.
לפעמים, בטעות, לא בכוונה.
בטעות, בטעות, כמו שמיכל נראה לי כתבה לנו היום, שמרתי שג'רדין דיקנס כתב את תום סויר, התכוונתי לאוליבר טוויסט.
נכון, 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 בדיוק היום. מיכל אחת המאזינות שלנו כתבה לנו את זה. ויש עוד כמה כאלה. אז זה קורה לך.
יש עוד כמה כאלה. נו, כמו שאמרתי שקרל מרקס אמר שלא ימת, וזה היה ניטשה בעצם.
כן. אנחנו מנסות לתקן את עצמנו, אם אנחנו
זוכרות. בעיקר אני מפיצה פייק ניוז.
כן.
אני מתבלבלת בין
דברים. אני רק אומרת דברים מאוד מצחיקים. אני יותר אומרת שטויות. כמו וסילים.
וסילים, וסילים זה הנהד. וסילים. שכחתי לגמרי שאמרת וסילים.
אני, זה הצד החזק שלי בפודקאסט. שברתי אותך.
כן.
כן.
אוקיי. 120. 120,
בבקשה.
Oh my god. בקיצור. אני לא נכנסת להכל במאה ה-20, אני רוצה רק לדבר על שני אירועים מאוד גדולים שקרו במאה ה-20. מעבר לזה שאחרי פירוק ברית המועצות, אוקראינה קיבלה את העצמאות שלה ב-1991. באמת התחילה להיות מדינה עצמאית בפני עצמה. עדיין היא הייתה נוטה לאזור רוסיה, והייתה מסתכלת מאוד על רוסיה, מבחינת גם הסוג שלטון שלה ודברים כאלה. בשנים האחרונות היא ניסתה מאוד לעבור למערב, ורוסיה כנראה לא חיבבה את זה יותר מדי.
לא.
אז זה היה תמיד להיט בפני עצמו. לך מפה.
לך ליבוד?
לא, הנה, אוקיי. קפצה לי זה, משהו למחשב. אוקיי. עכשיו, באמת חשוב להבין את הרקע הזה לפני שאני אכנס לאירוע הזה. להבין קצת את הרקע הפוליטי שהיה באוקראינה. הממשל באוקראינה שהיה נוטה יותר לכיוון, באמת להסתכל יותר לכיוון של פוטין, לא באמת התאים לרוח של העם. והיה שם כל הזמן הפגנות נגד כל הדבר הזה. ואז עלה נשיא, ינוקוביץ', והוא כל הזמן דיבר ברטוריקה מאוד מערבית, ושאוקראינה תצטרף למערב, אוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי, אנחנו נעשה הסכם סחר עם אירופה, וכל הזמן פימפם את זה לעם, והעם כזה, כן, וואי, וואלה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיות חלק מהמערב, אנחנו רוצים להיות חלק מהסחר החופשי הזה, אנחנו רוצים לראות את הכלכלה של אוקראינה עולה, אנחנו רוצים לראות את המדינה הזאת מצליחה.
כן.
אבל.
אבל.
בסופו של דבר ינוקוביץ' חזר בו מההסכם הזה, אחרי שהוא דחה אותו מיליון עשרות פעמים. חזר בו מההסכם הזה, ו... השמועות זה ידיעות, זה עוד לא מאומת בשום מקום, אז אני רק כאילו אומרת שזה ידיעות, שהוא קיבל שוחד של 15 מיליון דולר מהממשל ברוסיה, והחליט ללכת לצד שלהם. העם האוקראיני הרגיש מאוד נפגד מכל הדבר הזה, ובעצם התחילו המחאות בכיכר מיידן, שזה כיכר העצמאות של אוקראינה, ולמחאות האלה קראו יורו מיידן.
כן, זה היה, את, כאילו...
סוף 2013, סוף 2013, תחילת 2014. מחאות התחילו בנובמבר, אם אני לא טועה, בנובמבר 2013, ונגמרו בפברואר 2014.
כן, מיידן זה ממש על הרחוב הראשי של, כאילו, קלישטיק. זה ממש כאילו הרחוב הראשי שם בקייב.
כן, אז ההפגנות התחילו ממש כפשוט הפגנות מאוד מאוד רגועות, כדי שיחדשו את ההסכם סחר הזה, כדי שהשלטון יתחלף. זה היה ממש הפגנות בסגנון של לך ביבי לך, כזה. רק הרבה יותר פטריוטי כזה. אממה, בזמן שלנו פה שלטון דמוקרטי ליברלי, שם לא. שם לא. מהר מאוד ההפגנות האלה הפכו להפגנות אלימות. התחילו צלפים לירות במפגינים, מכות כאילו גס פלפל, הם היו מקימים נגיד עמדות עזרה ראשונה, והמשטרה האוקראינית הייתה הורסת להם את העמדות האלה של העזרה הראשונה, הייתה הורסת את העמדות של צלב אדום שהם מגיעים לשם. בקיצור, נהרגו שם 25 אנשים, קרוב ל-1,000 נפצעו.
כן, אני זוכרת שכשאני הייתי שם ב-2016 זה היה, שעדיין כאילו היה במיידן הרבה נוכחות כאילו של אנשים שמתו בהפגנות, וכאילו תמונות של חיילים ודברים כאלה שהם פשוט היו מציגים ברחובות. אני זוכרת גם שכשאני הייתי שם, כמו שאמרתי ב-2016, כאילו, היה שם איזה משהו שבזמנו זה קצת יצבן אותי, היום אני מסתכלת על זה קצת אחרת, בגלל המצב, בגלל גם הפרק הזה. כשאני הגעתי לשם, אני לא דוברת אוקראינית, ההורים שלי גדלו בברית המועצות, לא היה אוקראינית, אסור, זה לא היה. אז הם יודעים אוקראינית בסיסית, ואני יודעת רוסית, כי כאילו זה מה שהם יודעו. וכשאני הגעתי לקייב, לבקר משפחה, וניסיתי ללכת לחנויות ולדבר עם מוכרים בחנות, אני מדברת איתך, מוכרים בחנות, לא, כאילו אנשי שירות, כאילו שירות לקוחות. הייתי שואלת אותם שאלה ברוסית, הם היו עונים לי באוקראינית. היו אנשים שכאילו היו רואים שאני לא מבינה אוקראינית, אז לפעמים כן היו עונים לי ברוסית, כי הם מבינים מה אני אומרת והם יודעים את השפה. כן. אבל מקטע פטריוטי לא היו מוכנים, לא היו מוכנים כאילו פשוט לענות לי ברוסית. אז יש מילים שהן יחסית דומות והצלחתי להבין מהקונטקסט. יש איזה פעם שהלכתי לאיזה מסעדת בורגרים, סגנון מקדונלדס, להזמין כאילו ארוחת צהריים, והבחורה שואלת אותי משהו, ואני לא יודעת מה זה, אני לא מצליחה לקשר את המילה הזאת למילים ברוסית שאני מכירה, ואין לי מושג מה היא רוצה ממני.
כנראה הם לא יודעים אנגלית יותר מדי.
לא, הם לא יודעים אנגלית בכלל, כאילו, מעטים אלה שיודעים שם אנגלית, בדודה שלי מאוד חזקה שם באנגלית, והיא עשתה בזה תואר, ומה שהיא עושה היא עובדת בתרגומים, כאילו מתרגמת מאנגלית לרוסית ואוקראינית, אבל אין שם כאילו הרבה אנשים שיודעים אנגלית טוב. ופשוט אני כאילו במסעדת המבורגרים האלה פשוט כל כך הוטשתי מזה שהיא לא מוכנה להסביר לי ברוסית משהו, תוך כדי שאני מזמינה אוכל במקום שנותן שירות, כן, שפשוט אמרתי לה כאילו, אז והיא תעשי מה שאת רוצה, whatever you give me, I will take it, כאילו, זה היה מאוד מתסכל. עכשיו בזמנו זה נורא מתסכל אותך, כי את יודעת שהם מבינים אותך, ואת יודעת שהם יכולים לענות לך בשפה שאת
מבינים גם. זה כמו בצרפת, הם יודעים אנגלית, הם יודעים אנגלית בצרפת, אבל הם מתעקשים לדבר איתך צרפתית, והם יודעים.
כן. זה כאילו, זה קטע פטריוטי שכאילו בזמנו מאוד התבנתי, היום אני קצת יכולה להבין את הצורך הזה לשמור על הצוויון, אבל בסופו של דבר כשאת חושבת על התנהלות מול תיירים,
כן, זה שירות כאילו לקוחות.
מצד שאני באתי עליין.
שהיפנים הם לא יודעים אנגלית, אבל הם עדיין ינסו מאוד 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 לעזור לך.
כן, היה לי מישהי ביפן שעם גוגל טרנסלייט ניסתה לעזור לי להבין הוראות לאיך אני חוזרת למלון שלי מהתחנה שהייתי בה, והיא עשתה את זה עם גוגל טרנסלייט ועט וסיירה לי מפה על מפית או משהו כזה. בלי לדעת מילה באנגלית. אבל אז כאילו אני חושבת שזה לא נכון פשוט לנותני שירות, לא לנסות לעזור לך, כי
אני נותן לך שירות. כן, כי אתה נותן שירות.
מצד שני. זהו, אבל מצד שני אני גם באתי אליה ברוסית ואני נראית קצת רוסיה, אז יכול להיות שהיא חשבה שאני ממוסקו או משהו ורצה לעשות לי דווקא.
אני לא יודעת, אני עם המפתח שלי ברוסית, כל מי שיצא לי פעם לדבר איתו שהוא רוסי נייטיב, אמר שהמפתח שלי, שלי הוא נשמע מפתח ישראלי כשאני שומעת עצמי מדברת מהצד ברוסית, אבל אנשים שהם רוסית נייטיב אומרים שהמפתח שלי נשמע או צרפתי או גרוזיני. זה מה
קשר? קרוב בסך הכל, מאוד קרוב.
כן, אז לפחות אני לא נשמעת רוסיה נייטיב.
זהו, האמת שאצלי לרוב אנשים כאילו לא שומעים מבטא כוון כשאני מדברת כאילו פרופר רוסית.
לא, יש מבטא מכל הלב ברוסית.
לך יש מכל הלב. אני כשאני מדברת, יש לי כאילו מאוד ניואנס קטן, אז בדרך כלל כשאני מדברת עם רוסים, אוקראינים וזה, הם... כאילו הם מנסים להבין, כאילו את מפה וגרת בחול כמה שנים, שבגלל זה יש לך איזשהו ניואנס אחר במפתח, או ש... כאילו אני כזה, לא, it's just... נסיע המשפחה שלי, וכזה, אבל...
אבל גם, בגלל שזה שפה שאת לא מדברת ביום יום, אז אין לך. כאילו אני ידעתי רוסית לפני שידעתי עברית, אבל אני לא מדברת באותה כמות של רוסית. אני מדברת יותר אנגלית ומתעסקת יותר באנגלית מאשר ברוסית.
כן, אני רוסית התחלתי לחזק אותה רק באמת בשנים האחרונות, בעיקר כי הרבה מהסביבה שלי נהייתה הרבה יותר, כאילו רוסית של, רוסים של פעם, כי תמיד היו לי חברות רוסיות, אבל הן תמיד היו רוסיות ישראליות, אז היינו מדברות בינינו בעברית.
כן.
ועכשיו יש לי הרבה יותר חברים שהם יותר ישראלים רוסים בקטע של כן לדבר קצת ברוסית, וכן כאילו לצחוק בינינו, ואז עוזר לי קצת לחדד את השפה.
זה מצחיק שעכשיו פתאום כולם מבדילים בין רוסים לאוקראינים.
כן,
וואו. כולם מבדילים פתאום.
כן,
היום זה... שזה מבדר אותי.
כן, למרות שכאילו לא הרבה אנשים באמת יודעים את ההבדל, כן. אני כאילו בתור מישהי שהיא צאצאית לדור שביעי בקייב. אז ככה. כי לא מכירה את ההיסטוריה.
אני אסביר לך את ההבדל. בפן היהודי דווקא. נכון אמרנו שהייתה הגירה של יהודים לאוקראינה?
נכון.
אז גם שם, כמו שבשאר אירופה, לא אהבו יותר מדי יהודים.
נכון.
חלקם היו מהגרים לרוסיה. שם היו טיפה יותר נחמדים אליהם. ואז כשהם התחילו להיות מגעילים אליהם ברוסיה, הם יגרו בחזרה לאוקראינה, ששם היו יותר נחמדים אליהם. בקיצור, הם נסעו, זזו מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם. ובהתחלה, בתקופה של השלטון הבולשביקים, שהם גם לא חיבבו יותר מדי רוסים, יהודים.
יהודים.
אז הם שלחו אותם לגור בקצוות. באוקראינה, באזור סיביר שם בצד, ולעוד כל מיני מקומות שהוא תחת הגוש הסובייטי. אז בגדול, אם נבחן את זה ככה היסטורית, רוב היהודים הסלאבים, נגיד את זה ככה, הם אוקראינים במקור. כן. איש כזה, כאילו בערך, כן? במקור כולנו מפה, אבל כזה.
אבל נדדנו. ראינו הבדואים של ברית המועצות לשעבר.
בדיוק. אז בכל מקרה, בואי נחזור רגע למיידן.
כן.
אחד הדברים שטוענים, ושוב, אין לזה אימות רשמי, אבל זה הטענות שמסתובבות, שיש מסמכים ממשלתיים שפרסם סגן שר הפנים לשעבר של אוקראינה.
אוקיי.
אין לזה איזשהו אימות של המסמכים, אם הם אמיתיים או מזויפים או דברים כאלה, שפקידים רוסים היו יועצים לפעולות נגד המפגינים. במיידן. בסופו של דבר, בפברואר, כשנגמרו ההפגנות האלה, ינוקוביץ' ברח, התפטר, וברח לקבל מקלט ברוסיה.
מקסים.
ויש שמועות שהממשל הרוסי בסוף התנקש בו. שמועות, שוב, לא, אין מידע מורמת לגבי זה. יש דוקו בנטפליקס, נקרא Winter of Fire.
Okay.
Winter on Fire. היה גם מועמד לאוסקר, והוא בעצם ממש על כל הסיפור של מיידן, דוקו מעולה. אם אתם רוצים לראות, נראה לי הוא גם נמצא כרגע בטופ 10 של
של ישראל.
של ישראל, כן. בואו נסתכל על קרים. שני אירועים, זה מה שנקרא, זה שני אירועים הגדולים של המאה
ה-21. במאה ה-21. במאה ה-20 הייתי אומרת מלחמת העולם השנייה וצ'רנוביל. זה אירועים מאוד גדולים במאה ה-20, שקצת קפצת מעליה, אבל כן.
כן. משבר האקרים, בואו נבין מה התחיל שם.
כן.
הוא התחיל בערך שבוע אחרי האירועים במיידן, 21 בפברואר 2014. רוסיה התחילה לשלוח כוחות לקרים, עשו שם משאל עם שנחשב לא חוקי, והתחילו לאט לאט כל מיני כוחות בדלנים פרו-רוסים כאלה, להגיד שהם רוצים עצמאות, כי קרים תמיד הייתה של רוסיה. למה הם אומרים שקרים תמיד הייתה של רוסיה? קרים באמת הייתה אזור של רוסיה, אבל היא גם הייתה תחת שלטון עותמני, כמו שראינו, והייתה תחת שלטון טטרי, הייתה תחת שלטון ביזנטי.
היא הייתה עברה בין החבר'ה, מה שנקרא.
כן, ממש, עברו בין כולם, עד שלמדנו שקטרין הגדולה לקחה את זה מהעותמנים, והפכה את זה לרוסיה. כשאוקראינה, אחרי מלחמת העולם השנייה, הצטרפה לגוש הסובייטי, כמתנה על 300 שנים של אחדות בין רוסיה לאוקראינה, רוסיה הביאה לאוקראינה את קרים.
מדהים בעיניי.
כאילו החזירה להם מתנה. את מה שהיה שלהם
במקור. כן, א' כל כן, וב' כל זה כזה, קחו מתנה חצי אי.
כן, כזה.
מאוד נפה מצדם.
בדיוק. מתחילים באמת להגיע לשם, לוקחים אותם בחזרה את האזור הזה ואומרים, מה, עשינו משלם, שם מלא רוסים, הרוסים רוצים, הרוסים זה, הרוסים פה ושם, וזה עכשיו שלנו, תודה רבה, עולם. בהסכם, שלום, כשנחתם שם, רוסיה שהייתה האגרסור במקרה הזה, הייתה המתווך, בגדול היא לא קיבלה שום עונש, היא הייתה מתווך בהסכם הזה בינה לבין. כזה.
אוקיי.
שזה כאילו, זה אבסורד, זה כמו שרוסיה יושבת בראש, באום, יושבת בראש ועדת הביטחון של האום. האום רצה לגנות את רוסיה, כאילו ועדת הביטחון, ורוסיה אמרה לא. זהו.
לא מגנים אותנו.
לא מגנים אותנו, וזהו, והם לא יכלו. כאילו אחר כך הם כן גינו בישיבה הכללית של האום, אבל בוועדת הביטחון הם לא יכלו.
איזה, וואו, טמטום, אוקיי.
כזה. בקיצור, דנבאס ודניאסק החליטו לעשות בדיוק אותו דבר. ככה. 17 במרץ עושים משאל עם. לא, רגע. שנייה, איפה זה? איפה זה? איפה זה? אוקיי, לא, סליחה. כן, במרץ עושים משאל עם בדנבאס. במאי עושים משאל עם בדניאצק. הם כולם אומרים, אנחנו יותר רוסים, אנחנו רוצים להצטרף
שחרור.
לשחרור, ואנחנו רוצים להיות כמו קרים. האוקראינים לא מכירים במשאל עם הזה. הם אומרים שהוא לא חוקי, רוב הקהילה הבינלאומית לא. מי כן אמר? מדינות כמו אפגניסטן, מדינות כמו אפגניסטן, מדינות כמו סודן, מדינות כמו סוריה.
כל המדינות המאוד מאוד חוקיות.
קוריאה הצפונית הכירה. ברור, כן, כזה. שמח, שמח, שמח.
חד משהו.
הרוסים שולחים לשם כוחות שלהם, שהם אומרים שזה התנגדות מקומית. אנחנו לא שלחנו צבא. זה התנגדות רוסית מקומית. אוקראינה שולחת לשם את הצבא שלהם. כמובן יש שם נציונליסטים אוקראינים שלא קשורים לצבא, שתופחים ברוסים. הצבא הרוסי תובח באזרחים אוקראינים. יש שם בלגן אחד גדול בשני השטחים האלה. במשך 8 שנים עד עכשיו היה שם בלגן ענק בכל המקום הזה. וזה בערך הבסיס של פוטין עכשיו.
חצי העיקרי.
לא חצי עיקרים, זה דנבאס ודניאסק.
דנבאס ודניאסק, כן.
בדנבאס ודניאסק, שהרוסים שלחו לשם כוחות שלהם, אבל זה לא באמת כוחות, זה ההתנגדות המקומית, זה מה שטענו. אוקראינה עם הצבא, ואלה בקיצור שתי מיליציות גדולות שהולכות מכות אחת עם השנייה, קרוב ל-8,000 קורבנות אזרחיים בשמונה שנים האחרונות. כאילו זה פסיכי. כן. כאילו פשוט הולכים מכות ותופחים אחד בשני. אף אחד לא מצליח להשתלט על הסיטואציה שם. וזה חלק מהטענות שרוסיה מעלים עכשיו, שהם באים לשחרר את אוקראינה מניאו-נאצים. עם גלגול עיניים מאוד גדול.
אפשר לראות את הפרצוף שלי.
כן, עם גלגול עיניים מאוד גדול. כזה.
כן.
פה אנחנו נסיים את החלק ההיסטורי יותר, וגם את ההכנה לפרק
האקטואלי יותר.
לפרק האקטואלי יותר. ואני אעבור לפן הכיפי, שזה סיפור של אולגה מקייב. ככה, זה לסיכום של יום האישה.
כן.
אולגה נולדה דווקא במשפחה לא של אצילים.
אוקיי.
אבל בכרוניקות אחרות היא כן הייתה ממשפחה של אצילים.
אין אמת אחת.
אין אמת אחת, אם מספרים עליה בכל מיני כרוניקות, וכולן נכתבו אחרי שהיא כבר מתה.
אז אי אפשר היה לשאול אותה.
אי אפשר היה לשאול אותה, אנחנו לא באמת יודעים את זה. היא התחתנה עם הנסיך איגו, זוכרת ההוא שלא היה נסיך טוב במיוחד?
כן, כן.
הבן של אולג שעשה כזה הסכם לא טוב ממש, והיא התחתנה איתו ב-1903. אבל גם זה כנראה לא יותר מן המדויק, כי הבן שלה נולד ב-1942, אז כאילו אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה מימו היה שם, גם הכל נכתב אחרי שהיא מתה. אמרנו שהנסיכים היו מסתובבים, ולוקחים מיסים.
נכון.
אז ככה איגור יצא, לאסוף מיסים, מהאנשים.
סך הכל יום רגיל בעבודה.
כן, הוא כאילו בסבא שלו. בקיצור הוא יצא לאסוף מיסים איזה עם סלאבי שהסתובב במחוז ז'יטומיר בזבנו, ככה הוא נקרא, נמצא במערב קייב, במערב קייב, המקום הזה. ואולג לא חוזר הביתה. הם לא רוצים לשלם מיסים. זוכרת את הסיפור שסיפרתי לך שהם קשרו מישהו לשני עצים?
ואז הם קרטו את העצים?
אז זה איגור. דיברת על הסיפור הזה כמה פעמים. כן, כן. אז בקיצור,
הוא לא הרבה החלטות עד הסוף אמר.
החבר'ה האלה לא יותר מדי התלהבו, הם הרגו ככה את איגור, ואז אולגה כזה, הולו. ואז היא יוצאת לוונדטה.
אהה, בצדק.
נגד העם הזה, קראו לו דרייליאנים. טובחת בהם בקטע אחר, כי היא סופר גברת והיא יכולה.
כן.
כן. כובשת את כל המקום הזה, הצבא שלו הורג בערך 5,000 דרייליאנים, לפי הכרוניקות, שנכתבו כמובן אחרי שהיא כבר מתה, מספחים את כל השטחים האלה לנסיכות קייב, זה כבר, אתם כבר לא שבט אוטונומי, אתם חלק מנסיכות קייב.
כן.
לוקחים מהם את כל הרכוש, שורפים את העיר בירה שלהם.
קושרים אותם לעץ, מה?
בין היתר גם, כזה. יום ספורט שלם, אולגה יוצאת גנרלית מנצחת וסופר סופר גברת. והיא מתחילה לפתח קשרים, והיא יוצרת עד שהבן שלה כאילו יגיע לבגרות, כי באותו הזמן הבן שלה בן 3.
כן.
היא עושה קשרים מעולים עם האימפריה הביזנטית, וגם באימפריה הביזנטית אפילו הזכירו אותה וכתבו אותה בכרוניקות שלהם.
נייס.
ומהם היא מביאה את הנצרות, בין היתר. כן. זוכרת את וובצ'קה הראשון?
כן.
שלקחת הנצרות? זה התחיל מאולגה.
היא מביאה לאותו.
כן, זה התחיל מאולגה בעצם. היא התחילה עם כל היום כיף הזה של הנצרות, ובגלל זה היא קיבלה גם...
בחורה מאוד עוצמתית.
בגלל זה היא קיבלה גם מעמד של קדושה. כי היא הייתה הראשונה שהביאה את הנצרות ברמה כזאת גדולה לאוקראינה, ובסופו של דבר זה, כן, למזרח אירופה, ובסופו של דבר זה הופץ לכל מקום, כאילו לרוסיה ולכל היום כיף הזה. וזהו, נסיים את הפרק הזה פה באולגה, סופר גברת, ליום האישה הקרב ובא אלינו.
כן. אנחנו נציין מראש הפרק הבא, שהוא יהיה פרק קצת יותר פוליטי, בדרך כלל אנחנו נמנעות מפרקים פוליטיים בפודקאסט.
כן.
אבל בגלל שהפרק הבא יהיה קצת יותר אקטואלי, אז הוא כן יהיה קצת עם יותר דעות שלנו, בפן היותר פוליטי סביב כל הנושא. וכל המצב שכרגע קורה באוקראינה, וכל המצב של הלחימה, וכל הכיף. אז מי שפחות רוצה לשמוע נושאים פוליטיים ומעדיף להימנע, יכול לדלג, ולקרוא כן. בחדשות באתרים שמתאימים לו. אנחנו ננסה, לפחות פולי יותר נכון, היא עוקבת אחרי חדשות יותר ממני, תנסה להביא פה כמה כאילו פנים, כי את אוספת באמת
חדשות. אני עוברת במלא מקורות.
כן, את עוברת במלא מקורות ומלא אתרי חדשות שונים, אז באמת כאילו לקבל תמונה קצת יותר רחבה ולא רק הדעה של ערוץ 9 או הדעה של ערוץ כזה או אחר. זהו, אז זה מה שיש לנו להגיד כרגע, ואני מאמינה ששבוע הבא בשבועיים הבאים אנחנו כבר נחזור לפרקים רגילים.
היסטוריים רגילים וכיפים.
כן, של היסטוריה ישנה.
בדיוק. כמובן, אם אתם תרצו עוד
מידע.
פרקים, אני מקווה שהדס תיגמר כל היום ספורט הזה באוקראינה. אני לא אופטימית, אגב, אני אדבר על זה בפרק הבא, למה אני לא אופטימית. אבל אם זה לא ייגמר ואתם תרצו עוד פרקים כאלה ולשמוע את הדעות שלנו, אז אתם פשוט מוזמנים להגיד. אבבי ואני, אנחנו אוהבות לדון בנושא הזה. זה השיחות פרלמנט שלנו המון פעמים. כלומר, אני מחייבת אותה והיא מגיבה. מערך מה שקורה פה.
סוג של כן. את האתר החדשות שלי, אני לא עוקבת אחרי אתרי חדשות, אני מקבלת את המידע של מחז. אני אפילו, את מבינה, אני לא צריכה לחפש את המידע הזה, כי זה כמו נוטיפיקציה בטלפון שאת מקבלת שיש ידיעה חדשה, אז ככה אני מקבלת דברים ממך. את הנוטיפיקציה שלי. טורלב. רומנטיקה.
אני אוהבת לעקוב אחרי הדברים האלה, זה הברד אנד באטר שלי. בכל מקרה, אנחנו נראה אתכם שוב מחר, מי שמעוניין לשמוע, וכמובן אם תרצו כאילו עוד מידע אתם תמיד יכולים לכתוב לנו. אבבי מנסה להיות זמינה ולהגיב לכולם כמו הקושיית רשת שהיא.
כן, זהו, והשבוע הבא, כאילו השבוע, זה יותר נכון, השבוע כבר, בסוף השבוע שהפרק הזה יעלה, אני חוזרת לארץ, אז אנחנו נחזור, כאילו.
עם פרקים
אמיתיים. כן, יש לנו פרק אחד שהוקלט מראש, ואנחנו נקווה מאוד שהסאונד שלו טוב, כי הפרק עם דני נגנז ויוקלט מחדש בהמשך. כן, אז אנחנו עוד נחזיר את דני לעשות את הפרק הזה עוד פעם. וזהו, אנחנו עוד חוזרות לשגרת הקלטות, לא בזום.
תהיו חזקים.
חשוב.